והנה אני כאן היום באולפן גם הגיעה אלינו לכאן דוקטור לפילוסופיה נורית סירקס בנק, שהיא פעילה חברתית בקירוב מגזרים שונים בחברה החרדית וקיבלה את אות הנשיא למתנדב ב-2019 וגם עוסקת באומנות יהודית. וואו, איזה טייטל מחייב וחשוב. היי נורית, מה שלומך?
היי מיכל, ותשמעי, זה לגמרי עשייה, זה עשייה יומיומית וזה עשייה מהלב, מהקרביים, ואני בטוחה שכל אישה ואישה, כל המאזינות היקרות שלנו, כל אחת יש לה את הייעוד ואת התפקיד המיוחד שלה.
ברור, לכן קראנו לתוכנית שלנו אשת חיל, כי כל אחת כאן היא אשת חיל בתפקיד.
נכון.
בבית, בחוץ, נכון, בעולם, נכון. כולנו שליחות, יהודיות. אבל את כאן איתנו, וזה כל כך מרגש, ואת איתנו, קודם כל, את יודעת, בעצם היא אותך דוקטור נורית סירקס בנק, שזה כבוד לנו. ומעבר לזה, אני רוצה שתשתפי אותנו כאן עכשיו, שזה כל כך טרי, קצת על דמותו של האדמור מביאלה זצ"ל, רבי בצלאל שמחה מנחם בן ציון רבינוביץ', הוא זקן חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שנפטר ממש ביום שישי האחרון, והנה עוד אבדה גדולה, ואני מבינה שאת זכית להיות מקורבת לאדמור מביאלה זצ"ל. ספרי לנו קצת על הזכות הזו.
אבי, רכב ישראל ופרשיו, אני ממש מדברת עליו, יש לי דמעות, אני כל כך הייתי קשורה אליו, בכל נימי נפשי ונשמתי, ואני יכולה להקדים ולומר שהאדם הזה היה מורה הדרך שלי, מעבר לזה, הוא היה שדכן האישי, ביני לבין בעלי, מסדר הקידושין שלנו, הסנדק של הילדים שלנו, ליווה אותנו לאורך כל השנים, כל שאלה הקטנה והגדולה הגיעה אליו, ואני יכולה לומר במשפט אחד שבשבילי האדמור מביאלה זה סולם אשר רגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה אדם ייחודי בדור הזה שהוא ידע לפרטי פרטים, אנשים באו להתייעץ איתו בנושאים רפואיים, בנושאים עסקיים, בנושאים של חינוך, בנושאים של זוגיות, בנושאים ברומו של עולם, מועצת גדולי התורה, זקן מועצת גדולי התורה. הוא ידע לשאול את השאלות, הוא ידע לגשת לכל אדם, לשורש נשמתו ממש.
וואו.
ואני זכיתי למעשה לפגוש אותו, אפשר לומר, כאילו בדרך מקרה. אני חזרתי בתשובה מול יצירת אומנות בלונדון. הייתי חילונית לחלוטין.
זה רגע מסעיר.
כן, הייתי בדוקטורט שלי בתחום האומנות והפילוסופיה באוניברסיטה העברית, חיפשתי את האומן שעליו אני אוכל לכתוב את הדוקטורט שלי, וחיפשתי אומן שלא עושה בשביל כסף, ואומן שלא מעתיק מאחרים, וגם לא ממחזר את עצמו. וככל שחיפשתי בתוך בשר ודם, באומנים, לא מצאתי, התאכזבתי מעוד אומן ועוד אומן, ויום אחד מול יצירת אומנות בלונדון, פשוט שאלתי את עצמי את השאלה, למה רק ליד יצירות אומנות כאלה קטנות, יש שלט כזה מוזהב, עם שם האומן ושם היצירה, ומתי היא נעשתה? שאלתי, למה אין את הפתק הזה ליד השמיים? למה אין את הפתק הזה ליד כל עץ, ליד כל אדם?
איזה שאלה.
ואז התקבלה לי התשובה, הבורא עולם, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, והבנתי שיש בורא לעולם, יש אומן על, והבנתי דרך האומנות את האמונה, והבנתי שזה מחייב אותי לשנות את חיי. ופשוט מיד קיבלתי על עצמי עול מלכות שמיים, זה היה לפני 33 שנה.
לג.
ממש ככה.
וואו.
כן, כן. גל.
חוגגת.
גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. וואי. ועבדתי אז במוזיאון ישראל במשרה מאוד בכירה. עשיתי תערוכה מאוד גדולה במוזיאון. אחת מהתערוכות שלי הייתה על האימפרסיוניסט היהודי, פיזרו. אימפרסיוניזם זה זרם בתולדות אומנות, ואחד מהם היה יהודי, והייתה תערוכה במוזיאון ישראל, ולתערוכה הגיעו מאות אלפי אנשים, ובמוזיאון ישראל יש נוהל כזה שמלווים יצירות אומנות שמוזמנות על ידי מוזיאונים אחרים, יש חילופי יצירות אומנות בין מוזיאונים ברחבי העולם. אז הייתי צריכה ללוות איזושהי יצירה לעיר אוסקה שביפן, יצירה מאוד יקרה וגדולת ממדים, ואחרי כמה ימים הודיעו לי שאני לא מלווה אותה, שמישהו יותר בכיר ממני ילווה את היצירה, ואמרתי בליבי, הכל מהשם, הכל לטובה, אני לא מצטערת אפילו לשבריר שנייה, אני אומרת בסוגריים שבאותה שנה, 1995, הייתה רעידת אדמה קשה מאוד באוסקה, והקולגה שלי ממוזיאון ישראל, היא הייתה אישה, היא נפצעה, באותה רעידת אדמה, ויצירת האומנות נפגעה, ואמרתי, איך השם הציל אותי. ובמקום לנסוע ליפן, שלחו אותי לאיזושהי עיר באירופה, שלא הכרתי אותה, שקוראים לה לוגאנו, שלא ידעתי שהיא בשוויצריה, וזה נשמע איטליה, כי זה מילאנו, לוגאנו, הן מאוד קרובות אחת לשנייה, והאדמור מביע לה היה אז בלוגאנו. ופשוט התפללתי באיזשהו בית כנסת בירושלים, ברחוב סורוצקין, לא היה עליו שלט, אז לא ידעתי מה זה בית הכנסת הזה. וביום שבת אחת הנשים שאלה אותי, מה שלומי, מה קורה איתי? אמרתי לה, אני ביום שלישי נוסעת ללוגאנו. אז היא אומרת לי, וואו, לוגאנו, אז את נוסעת לאדמור? אמרתי לה, סליחה, אני...
ואת מסתכלת עליה, מה היא רוצה, על מה היא מדברת?
אז היא אומרת לי, אדמור מביאלה. אמרתי לה,
מי זה?
אז היא אומרת לי, מה את לא יודעת? אמרתי לה, תראי, אני, יש לי מה שנקרא רישיון לימודים, אני חדשה בתחום, אני לא יודעת בדיוק. אז היא אומרת לי, תראי, אדמור מביאלה, הוא האדמור של הבית כנסת הזה. אז אמרתי לה, רגע, אבל איך הוא שם, בלוגאנו? היא אמרה לי, כן, יש לו קהילה בלוגאנו, הרב של כל דרום שוויצריה, והוא מגיע כאן לבית הכנסת הזה כמה פעמים בשנה, ואם את הולכת, את חייבת לפגוש אותו. ואז אמרתי לה, תגידי, הוא מקבל נשים? אז היא אמרה לי, כן. בקיצור, נסעתי וליוויתי יצירת אומנות, וכשסיימתי את עבודתי, הרמתי טלפון, ואמרתי את שמי לאדמור בטלפון, ורק מלומר את שמי, הוא פשוט עשה תמונת רנטגן עליי, הוא ידע עליי כל כך הרבה דברים, עליי אישית ועל המשפחה שלי, ועל השורשים שלי, הוא פשוט, בכמה מילים, נתן לי מפה שהוא פשוט מכיר אותי לחלוטין. ואז...
איך הגעת לזה?
הייתי באלם, כאילו, אמרתי לו, שלום, קוראים לי נורית סירקיס, ואני מתפללת בבית הכנסת של הרב בירושלים. אז הוא אמר לי, אז אם את, אז את צאצאית של זה וזה, והשורש משפחה שלך, ואת... וואו, ואז הוא הזמין אותי לבוא אליו, וראיתי אדם כזה מאיר פנים, מוקף כולו בספרים. אז אני חייבת לומר שהאדמור חיבר 137 ספרים בחייו, ולאחר פטירתו הפתאומית ביותר ביום שישי, שהייתה הלם בשבילי אישית ובשביל כל הקהילה, הציבו את כל ה-137 ספרים במקום שתמיד הוא היה יושב. וואו. כאילו זאת המורשת החיה שלו. ספרים וואו. בכל תחומי היהדות, החל מגמרה והלכה ועד ספרים שעוסקים בתפילת נשים ומקומם של הנשים. והסיפור שאני רוצה לספר באמת על הקשר המאוד מאוד מאוד אישי שלי אליו, אם יש לי את הזמן לספר את הסיפור הזה.
כן, נשמע, זה באמת מורשת בשבילנו וזה למען כולנו.
אז האדמור, ממש אפשר לומר בלוויה, היו... פשוט בחיות, כאילו היה הרגיש שהבית מדרש עומד להישבר לשברים מהבחיות, מהנשים, נשים התייפחו, כולל אני כמובן, ובגברים, בחוץ, צעקו, התייפחו, לא יכלו להאמין, כי כל חסיד וחסיד, וכל אדם ואדם שאי פעם היה לו קשר עם האדמור, הרגיש קשר אישי ביותר, הייתה לו יכולת ממש להבין את האדם לעומק שלו, ולדייק איתו את המסלול המדויק של כל יהודי ויהודי. אז הסיפור האישי שאני רוצה לשתף אתכם, זה בט"ו בשבט לפני 20 או 21 שנה. בהרבה חסידויות עושים טיש ט"ו בשבט, זאת אומרת, הרב מקבל צלחת גדולה של
פירות
כאלה יפים, והוא מחלק אותם, הוא עושה עליהם ברכות. עכשיו, באותה שנה זה יצא בשבת, זה השבת אחרי הצהריים, וכל החסידים ישבו סביב לאדמור, והיינו נשים בעזרת הנשים, כי האדמור מאוד חיזק תפילת נשים. הוא אמר שלנשים אין מושג כמה גדולה תפילתם, והוא ביקש מאוד שנשים יהיו בבית הכנסת, והוא סיפר על זיכרונות ילדות שבפולין, הוא היה ניצול שואה, הוא היה מילדי טהרן. הוא זוכר שעזרת הנשים תמיד הייתה מלאה. הוא אמר שנשים חייבות לדעת
כוח של התפילה
את כוח התפילה, ולתת לזה זמן,
שומות
לזה מקום.
נשות חיל.
וכשאחת האנשים שאלה אותו, אבל הילדים הקטנים מפריעים, אז הוא אמר, חס וחלילה, אי אפשר לחבר את המילה מפריע לילד הקטן. אולי הוא עושה רעשים, אבל אפשר לחנך ילד שבזמן התפילה הוא יהיה בשקט, והוא מאוד מאוד עודד, ואני יכולה להעיד על עצמי אישית, שאני הגעתי לחגים תמיד עם הקטנטנים שלי.
והם הבינו? הם הבינו שצריך לשבת ולא להפריע?
ארגנתי לכל אחד תיק קטן עם דברים שהוא אוהב, וארגנתי צעצועים שהיו באיזשהו מרחק, כאילו באיזושהי פינה שלא תפריע יותר מדי, והיה לי מאוד מאוד חשוב שהילדים שלי יהיו בבית הכנסת, והיה לי חשוב לא לוותר על התפילות. ואני חוזרת לאותו ט"ו בשבט לפני 20 שנה ומעלה, היה מגע של פירות, והאדמו החזיק כל פרי בידיו, וממש זה היה, הוא הביט בפרי, וזה היה נראה כאילו, הוא מכיר את הניצוץ האלוקי שנמצא בתוך הפרי הזה, כמו שהבעל שם טוב הקדוש אומר, שבכל דומם, צומח, חי ומדבר, יש ניצוץ אלוקי שצריך לרומם. אז הוא החזיק את הפרי כאילו זה איזה אוצר יקר, והרהר ככה, הרים את העיניים למעלה, ואז הוא אמר איזה שם של חסיד, והגבאי אמר בקול רם את השם, ואיזשהו חסיד רץ וקיבל, נעמד מול הרבה, והרבה בשתי ידיים, בהדרת קודש, העביר לאותו חסיד, והחסיד קיבל בשתי ידיים, כמו אוצר יקר. עכשיו, אני הבטתי מלמעלה, וראיתי כל מיני סוגי פירות על הצלחת, אבל הכי משך את עיניי, אשכול ענבים, מרהיב ביופיו, ענבים אדומות שנצנצו באור השמש. וכל הזמן חשבתי, מי יהיה החסיד שיקבל את אשכול הענבים הזה? דמיינתי איזה חסיד גבה קומה, עם זקן לבן לבן, ארוך ארוך ארוך.
הדור פנים.
אמרתי, כן, מי יזכה? וחשבתי לעצמי, רגע, אולי הרבה יפריד וייתן ענב ענב לאנשים, כאילו, כי היו יותר פירות, יותר חסידים מפירות. וכל רגע ככה, הייתי יותר ויותר במתח, מי יקבל את האשכול הענבים המרהיב הזה, שהיה ממש כל כך משך את תשומת ליבי. ואז אני מקצרת ש... האדמור החזיק את האשכול הזה, והענבים פשוט כאילו נטפו מתוך כל הידיים שלו, כאילו, מרוב שזה היה אשכול ענק כזה, והגבאי קרא באיזשהו שם, ולא הצלחתי להבין מה, ואני רואה את בעלי, קם, והוא הולך לקראת הרבה, כל כך התרגשתי, אני לא יכולה לומר לך, הלב שלי פעם במהירות, פשוט הייתי באורות, ממש בהתרגשות, ובני, שהיום הוא ראש כולל, הוא היה ילד קטן, בן 5 או 6, ורץ אחרי אבא, ואני כזה מסתכלת מעזרת נשים, ופתאום אני לא רואה את הבן שלי, ואני סוג של אמא תרנגולת, אני חייבת כל שנייה לדעת איפה כל ילד שלי נמצא, ואני אומרת, וואי, איפה הבן שלי, איפה, ופתאום אני שומעת דפיקה בעזרת נשים, זה הבן שלי, עם אשכול ענבים בשתי ידיו, והוא רץ אליי, והוא אומר לי, אמא, הרבה אמר שזה בשבילך.
תגידי לי, איך עומדים במעמד כזה?
די, זה כזאת צמרמורת, זה כזאת התרגשות, זה היה כזה מזמור לתודה, וכזה אני אומרת, זו דוגמה לאיך הרבה קולט שורש נשמה של אישה יושבת לה בעזרת נשים, איזו אישה שהוא לא במיוחד מכיר אותה הרבה שנים, נקרא לזה ככה, והוא, כאילו ההשתוממות שלי והכמיהה שלי לאשכול הנביאים הזה, האישה היא משל, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. ואז כמובן שאני חילקתי ענב ענב לכל אישה וכל הילדים שהיו בעזרת הנשים.
המשכת עלה את מעגל הטוב הזה.
מדהים.
וואו, איזה מרגש ומחזק. זה, תראה, צדיק, אדם גדול, ועוד עבדות שאנחנו מאבדים, ולהבין באמת איזה הפסדים גדולים, במיוחד שהיית כל כך מחוברת לדמות עוד הזו, ובכלל, כל עם ישראל, אנחנו כל כך למודי עבדות בימים הללו, וזה עוד עבדה שקרובה אלייך אישית, וקרובה בכלל לעם ישראל.
אז אני מאמינה שהוא לקח עליו כפרת עוונות, של הדור, ושהוא לקח עליו יסורים, כי כתוב מיטת צדיקים מחפרת.
ואני רוצה משפט לסיום, לומר. וזה באמת יהיה הסוף לצרות שלנו, כי העם שלנו כל כך למות סבל.
אז האדמור אמר דבר מאוד מאוד יפה, הוא כתב ממש בספר האחרון שיצא לאור, על אביו, ספר שלם על אביו, החלקת יהושע, הרב יחיל יהושע רבינוביץ', הוא כתב בהקדמה, דרכי התקשרות לצדיקים, והוא כתב ככה, גדולים צדיקים במיטתם מאשר בחייהם, והוא הסביר שהצדיק יכול לפעול מלמעלה ולהתפלל על עם ישראל, ואין כתרוג על התפילה שמגיעה מאדם לחברו. זה גם ההסבר למה המתפלל לחברו נענה תחילה, כי אין כתרוג על התפילה. ואז הוא אמר, הצדיק רוצה לפעול, אבל אנחנו צריכים להתעורר מלמטה, ועושים את זה בשתי דרכים. אחד זה להידבק בדרכיו, קראו לו המבשר טוב, והוא היה כל כולו טוב, אז אני מתפללת על עצמי ועל כל המשרד שנהיה טובים, והדבר השני זה ללמוד מתורותיו, זה ללמוד מהספרים שלו, הוא השאיר לנו מורשת עצומה, שאנחנו יכולים ללמוד מהם, מהספרים הנפלאים שלו, והיא רצון שבאמת על ידי ההתעוררות שלנו מלמעלה, הוא יוכל לפעול עם כל שאר הצדיקים, ההתעוררות שלנו מלמטה, והוא יפעל מלמעלה, ונזכה באמת בעיני הבשר.
מליץ יושר, מליץ יושר.
לראות את הגאולה.
אמן, אמן, אמן. אני רוצה להודות לך, דוקטור נורית סירקיס בנק, שהיית איתנו כאן, ושהגעת במיוחד לאולפן, כדי לשתף אותנו בדמות העוד הזו, והעבדה הגדולה שעבדנו, ובעזרת השם, שבאמת נזכה לגאולה שלמה. תודה, תודה, נורית יקרה.